בסדר גמור, דנית, מה שלומך?
מצוין, אני מאוד מתרגשת, כי השבוע אנחנו הולכים לדבר עם נדב אזולאי, הסיסו של אוניברסיטת חיפה, שיש לו תפקיד מעניין ומרתק, כי יש כל כך הרבה גורמים שהוא צריך לעבוד איתן. ונדב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל הוא בכלל מגיע מעולם הביקורת.
אוקיי, זה נשמע מעניין. כן. סיסו מעולם הביקורת, דווקא מתחבר לי טוב.
אני חושבת שזה מתחבר מעולה, כי הוא מגיע מעולם של אודיט. עולם של אודיט, עולם הביקורת, הוא עולם שרואה את הכל מלמעלה. בעצם כל הזמן מחפש את הסיכון.
זה נשמע לי ממש מגניב, אבל צריך לחשוב שבעצם הוא סיסו של אוניברסיטה, הוא לא סיסו של חברה. אז באוניברסיטה הדברים הם שונים לגמרי. יש לו אנשים שם שהם לא קשורים לארגון, יש לו דברים שקורים בארגון שלאו דווקא יכול לשלוט בהם. הכל, יש שם מחקרים, יש להם בטח צוות פיתוח, יש להם אנשים שעושים ממש מחקר של הבטחת מידע, או מחקרים אחרים שבטח צריכים חופש פעולה כזה ואחר, אבל אין לו אחד כזה, יש להם הרבה גופים שעושים מחקר.
תאר לך כמה סיכונים זה. בטח בן אדם שרץ מסיכון לסיכון.
וואו, זה נשמע לי ממש ממש מעניין. מה את אומרת?
אני מחכה לשמוע מה...
אז יאללה, בוא נעלה אותו עכשיו.
בואו נתחיל.
ונתחיל. שלום נדב אזולאי, הסיסו של אוניברסיטת חיפה, מתקשר איתנו היום דרך זום, מהגינה שלו בבית.
גם אני שמח להיות פה היום, ואשמח לתת מענה לדבר.
בוא תיתן לנו קצת עליך.
טוב, אני בתפקיד, אני בו נמצא באוניברסיטה משהו כמו 25 שנה. הייתי בהתחלה כראש צוות מחשוב בפקולטה למדעי החברה, זה פקחת הפקולטות המרכזיות באוניברסיטה, בחיפה, באוניברסיטת חיפה. וככזה נתקלתי בתחום הבטחת מידע, יותר בצד של משתמש וראש צוות ומנהל מערכות, ופחות בצד של ארגוני, פחות בצד הארגוני. לפני כ-5 שנים בערך נפתח התפקיד, ואחרי שאני הרגשתי שמציתי את עצמי בתפקיד הקודם, מרטין, אז עשיתי קפיצה לתפקיד הנוכחי. עשיתי קפיצה לפה, ואני מוצא אותו מאוד מעניין, מאתגר. זהו, בגדול. עכשיו, לפני כ-2 נוסיפו לי את הנושא של הגנת הפרטיות, כל התחום של הגנת הפרטיות, מה שנקרא DPO, ונכון לימים אלה אנחנו מחפשים איך להעביר את זה למישהו אחר, כי זה... באמת, שזה מורכב מדי, זה גדול מדי, על בן אדם אחד.
אז נדב, איך הגעת לתפקיד של סיסו? למה דווקא סיסו?
נפתח התפקיד באוניברסיטה. החליטו לפניי לא היה מנהל הבטחת מידע, היה איזשהו מישהו שתעסק בהבטחת מידע, והגשתי את המעמדות שלי. כאילו כשניתי, חיפשתי שינוי ארגוני, אני מאוד מאמין בנושא הגנת הפרטיות. כל המצגות שאני מתחיל איתם, אני מציג בתמונה שיוצאים מנתב"ג, יש שם תמונה של כבוד האדם וחירותו, וליד זה חוק הגנת הפרטיות. אני מציג את זה כאחד השקפים הראשונים במצגת של המודעות, על מנת להדגיש את החשיבות שאני רואה לתפקיד הזה, של הגנת הפרטיות והבטחת מידע.
אני חושב שהשאלה שרצינו לשאול היא, איך דווקא בחרת מכל התחומים, איך דווקא נכנסת דווקא לעולם הזה של הבטחת מידע, ולא בחרת תחום אחר, למשל?
אמרתי עוד פעם, בגלל החשיבות שאני רואה לנושא, חשיבות שאני רואה לתחום הגנת הפרטיות, אני באמת מאמין, אני מאמין במה שאני עושה, אני לא עושה את זה כי אני צריך, אני עושה את זה גם כי אני צריך, אבל לא רק כי אני צריך, אני עושה את זה כי אני מאמין בזה, אני מאמין בחשיבות של הנושא, ומכאן הגעתי לזה.
אולי תספר לנו מהו סיסו, מה התפקיד שלך?
טוב, באוניברסיטת חיפה, אני אספר את התפקיד שלי, איך הוא בא לידי ביטוי באוניברסיטה. באוניברסיטת חיפה אנחנו הפרדנו את הנושא של מה שנקרא הגוורנס, ממשל להבטחת מידע, לבין הפן הטכנולוגי של להבטחת מידע. הפן הטכנולוגי נמצא יותר בתחום של התשתיות, והתפקיד שלי יותר מתמקד בתחום של הבקרה, קביעת מדיניות, נהלים, כל הדברים שנגזרים מהבקרות של הבטחת מידע. אני מאמין שגם שזה התחום הנכון להבטחת מידע, לסיסו, שהוא יותר בתחום של אודיט, ופחות בתחום של, בוא נגיד, מקנפג את הפיירוול, או מקנפג את הוואף, או יוצר בפן הטכני. הוא יוצר, הוא יותר, אני מאמין שהוא יותר אמור להיות אודיט, הוא אמור לקבוע את הכללים, אמור לקבוע את החוקים, את המסגרת הכללית, ויש אנשים טכניים שאמורים לבצע את הפן, את הפן הטכני, ואמור לראות, לוודא ביצוע.
מעניין, אז עכשיו בוא תספר לנו על יום, איך נראה היום שלך?
בגלל שאני יותר מתעסק בנושא הממשל, אני פחות עוסק בנושא של כיבוי שריפות. כאילו, כי בממשל פחות, כמעט ואין דברים, אין לי דברים דחופים לביצוע באותו רגע, ברוב המקרים, זאת אומרת. אני מתחיל, אז יש את המשימות השוטפות, שאני מחלק אותם, ואני מתחיל ומטפל בהם לפי הסדר. אין לי מה שנקרא, אני מתחיל, אני עובר על הדואר האלקטרוני, עובר על כל האמצעי התקשורת שיש, אם אין דברים דחופים או דברים שצריך לטפל בהם במיידי, בעיקרון זה הנועל, ואז אני מקבל אינפוטים, יש לו דברים השוטפים שיש מפעים, שאני מתחיל, אם אני נערך למבחני חדירה, נערך לפה, נערך לשם, יש לו דברים האלה, ויש לו דברים היותר נקודתיים, שזה יותר מענה לאנשים. אני מאמין שאני באיזשהו מקום, אם אני לא אתן תשובה לאנשים שפונים אליי בכל מיני בעיות של הבטחת מידע, אני אאבד את הרלוונטיות בארגון.
אתה יכול לתת דוגמה לאיזו שאלה או שאילתה שבאים אליך ביום-יום?
יש לי עכשיו שאלה שקיבלתי, הם רוצים לעשות איזשהו סקר, או בוא נגיד מחקר מאוד רגיש, בתחום מאוד רגיש, דרך הערוצים של המסרים, כמו טלגרם, סיגנל ווואטסאפ. אז שאלו אותי אם זה מובטח, איך זה מובטח, איך לבצע את זה אנונימיות. הייתי חייב ללמוד את הערוצים, ללמוד את הקטע שלה, אם זה מוצפן, לא מוצפן, מה עושים שם, וכל מיני דברים כאלה, ומשם לתת פתרון כולל, משם לתת כאילו מענה, איך להגן על המידע, איך להבטיח שהמידע יהיה שישמר, בכל זאת זה יהיה מוצפן, יהיה אנונימי, סליחה, וכל מיני דברים כאלה. אז זה לומה, המציאה של, מציאה לתת למה שנקרא, כי המושג של ביזנס אנאבלר בתחום של האקדמיה הוא מושג מאוד רחב. כי אני מקבל את השאלה ואני צריך פשוט לתפור את הפתרון יותר ברמת המשתמש.
אני חושב שאחד הדברים הכי יפים, כשהתחלת להיכנס עכשיו להבדל בין אקדמיה לבין משהו שיותר מסחרי, אני חושב שהמושג סיסו בעולם האקדמיה הוא מושג הרבה יותר רחב, הרבה יותר משמעותי והרבה יותר מאתגר מסיסו של חברה מהבחינה הזאת, כי בוא תספר לנו לפחות מה זה אומר אצלך.
עוד אומר, בסיסו של חברה אני יכול להגיד, החליטו שמקבלים את כל המסרים בערוץ מסוים, בוואטסאפ ביזנס, פור ביזנס לדוגמה, או באיזשהו ערוץ מסוים, ואז אתה דואג להגן על אותו ערוץ, אתה לומד את אותו ערוץ, מפעיל את כל הבקרות שלך על אותו ערוץ. פה במקרה שלי אנחנו מאוד, יש פיזור מאוד גדול של דרישות. אם זה בנושא של סתם כלים לעריכת סקרים. אז בכל מוסד, בכל ארגון עסקי אחר, יש כלי אחד מרכזי של, איתו עושים את הסקרים בארגון, איתו עושים את התפסים, סוף מידע, והוא משמש את כל הארגון ואי אפשר לחרוג. יש לי פה חוקרים שרוצים דווקא לעבוד עם קואלטריקס, ויש חוקרים אחרים שרוצים לעבוד עם סרבר, עם כלי אחר, יש כאלה שמעדיפים את גוגל פורמס, אז אתה חייב ליצור איזשהם מסגרות אחידות לכולם, בשביל לאפשר עבודה עם כל הכלים, כי הם עובדים, אותם חוקרים עובדים בשיתופי פעולה עם חוקרים אחרים. זה נושא אחד. נושא שני, מה שנקרא, כל המושג של trusted user באקדמיה, זה מושג מאוד 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 רחב. יש המון חוקרים שעובדים בשיתופי פעולה עם חוקרים בחול. עכשיו, אני לאותם חוקרים בחול, אותם קולגות שלהם, יכול להיות חוקר הכי מרכזי או הכי גדול, הכי חשוב באקדמיה, בתחום שלו, מבחינתי הוא משתמש שאין לי עליו שום מידע. זאת אומרת, אני יודע עליו את תעודת זהות, יודע עליו פרטים של טלפון וזה, אבל אין לי עליו איזשהו כלי לאכוף עליו פוליסי.
אז ספר לנו, נדב, על הגורמים שאתה עובד איתם, שאתה בקשר איתם.
אני עובד המון עם הנושא של התשתיות, מול הצוות של התשתיות באוניברסיטה, צוות תשתיות מחשוב. אני עובד מול החוקרים, אני עובד כמעט מול כולם.
בעצם אם אנחנו ממפים,
אין אחד שאני לא עובד מולו בפנים ארגון.
אם אנחנו ממפים את זה, אז יש לך, דיברת קודם על הגורמים שהם כן מכבים שריפות, אוקיי? אני בטוחה שיש את הגורמים שכן מכבים שריפות, יש את אלה שמבצעים, אוקיי, עם התשתיות, ויש לך כל מיני סוגים של משתמשים. בוא תספר לנו על הפרמטרים האלה.
יש, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על סוגי משתמשים, אז יש לנו משתמשים שהם פנים ארגוניים, כמו בכל כל ארגון אחר. אז בתוך הארגון יש לי את המשתמשים שזה סגל, אקדמי, מנהלי, כל הסגלים למנהל, לסוגיהם. יש לי את המשתמשים שהם סטודנטים, שזה לא ממש משתמשים שהם trusted בארגון, אבל הם מקבלים גישה לכל מערכות הארגון כמעט. ויש לי כל מיני משתמשים חיצוניים. אם לדוגמה יש לנו צוות שמתעסק ב-HPC, והם עובדים עם חברי סגל מחול, אז כל חברי הסגל גם מקבלים חלק, מקבלים גישה למשאב הזה. אז אתה צריך לדעת איך לתת מצד אחד לאפשר להם גישה למשאב, ומצד שני לגדר את הסיכון שלך שלא לא יזלגו מאותו מקום למערכות אחרות. וספקים כמובן, שזה סיפור בפני עצמו.
אז אם אנחנו מדברים בעצם על הקונספט של, יש לך המון משתמשים שאתה בעצם לא מכיר אותם, יש לך אולי איזה רישום בסיסי שלהם, שבמקרה הטוב יכולים גם להביא חברים, או מאוניברסיטות אחרות, אלא גם כן לעשות כל מיני פעילויות. איך אתה בעצם מתמודד עם הדבר הזה, ואיך אתה בעצם יכול להגיע לאיזשהו מקום שאתה יכול לסמוך על הרשתות שלך, כי רשתות שלך, כשיש לך אנשים שאתה לא מכיר שמסובבים שם. אני חושב שזה האתגר הכי משמעותי שיש לך. כמו שזה נראה לי.
אז בדיוק, אז אם בכל ארגון יש מצב של DMZ אחד, אצלנו כמעט יש DMZ לכל סוג משתמשים, לכל סביבה. זאת אומרת, אם יש לנו כאילו ל-high performance, איפה שיש לי סוג מסוים, אני יכול, מה שנקרא, לגדר, סוג מסוים של משתמשים, אנחנו מקימים איזשהו DMZ יהודי לאותם אנשים. יש לי DMZ שכל המחשבים שסטודנטים מתארים מתקדמים, צריכים לגשת אליהם. אז אם יש לי סטודנטים שצריכים לגשת לאיזשהו מחשב, כי יש להם איזשהו תוכנה שהיא מאוד יקרה, ואני לא יכול להפיץ אותה, לא יכול לתת להם אותה הביתה, אז אנחנו שמים את כל המחשבים האלה שסטודנטים מתארים מתקדמים, באותו ב-DMZ מסוים. ואז יש הפרדה בין המחשבים האלה לשאר הארגון.
אני רק רוצה להגיד שאם אני יכול להסביר רגע את המונח הזה DMZ, שזה Demilitarized Zone, זה בעצם אזור מפורז, שבעצם אנחנו לוקחים אזור ברשת, ובעצם שמים אותו בצורה נפרדת משאר הרשת, בצורה מובטחת. זה הקונספט של DMZ. כן, תמשיך.
הגישה מאותו DMZ, מאותו אזור לרשת, א' היא מנותרת, וב' היא מבוקרת, זאת אומרת, זה לא גישה שהיא חופשית, זאת אומרת, אותו אזור הוא לא נמצא בתוך הרשת, אז המשאבים אז הדאטה סנטר של הארגון לא נגיש מאותו DMZ, הוא נגיש בצורה מאוד מאוד, מה שנקרא, מבוקרת ומאוד מאוד ממוקדת.
כשאתה אומר trusted, אתה מדבר על משתמשים, למה אתה
כן.
מתכוון?
משתמש אני יכול לאכוף עליו מדיניות, על חבר סגל, חבר סגל סדיר, אני יכול יותר לאכוף מדיניות, כי הוא מקבל משכורת, הוא חבר סגל בארגון. על סטודנט, אני יכול הרבה פחות לאכוף מדיניות, עוד הפעם, מטבע העניינים שהוא סטודנט, היום הוא פה, מחר הוא לא פה. אורחים או קולגות של חברי סגל, אני לא יכול לאכוף עליהם שום פוליסי.
ולמה זה משנה לך? איזה סוג של משתמשים הם? אם הם trusted או לא?
כי משתמש שהוא trusted, אני יכול לתת לו יותר גישה לארגון, כי אני מאמין שהוא פחות יגרום לי נזק. יש לו עניין בארגון, יש לו אינטרס משותף עם הארגון, והוא פחות ינסה לגרום נזק לארגון. כפונקציה של הנזק, כפונקציה של הנזק הפוטנציאלי מאותו, שיכול לגרם מאותו בן אדם, מאותו גורם.
אז למעשה אתה אומר שהמשתמשים הם איזשהו סיכון לרשת.
נכון, כל משתמש הוא סיכון, בהחלט.
מעניין. עכשיו, אתה עובד בתחום של אבטחת מידע, אתה CISO, מה היית ממליץ למישהו שרוצה לעשות הסבת מקצוע ולעבור לתחום הסייבר?
כאילו, הסבת מקצוע תלוי מאיזה תחום. אם זה, אני עוד פעם, אני מאמין בצורת מבנה הארגוני של האוניברסיטה, אני מאוד מאמין בו שההפרדה בין הפן הטכנולוגי לפן של הגוורנס, הפרדה מאוד ברורה. עכשיו, אם אתה מגיע מתחום טכני, שאתה מכיר את כל הצד הטכנולוגי, מכיר את כל הדברים הטכנולוגיים, וחשוב לך זה, אז חשוב יותר ללמוד את הקטע של הגוורנס, ממשל ודברים כאלה. אם אתה מגיע מהתחום של הביקורת, אז חשוב להכיר את הצד הטכנולוגי, כי אתה חייב להכיר את שני הצדדים האלה בשביל לבצע תפקיד כמו שצריך.
נחזור רגע ליום עבודה שלך והפעילות שיש לך באוניברסיטה. כמה זמן אתה משקיע בכתיבת נהלים, להעביר את הנהלים לאותם משתמשים?
היום ממש לא הרבה, כי הדברים הם די מוסדרים בצורה זו או אחרת. בהתחלה השקעתי בזה די הרבה, הייתי משקיע והייתי כותב, יש לנהלים ויש המון הוראות שעה שאני מוציא פר אירוע. כמו המקרה הזה שסיפרתי, דיברתי עליו קודם, שאלנו את הסיפור של מה שנקרא איסוף מידע דרך ערוצים של מסרים מיידיים. אוקיי, אז שם היה, אז שם הייתי חייב להוציא איזשהו הנחיות נקודתיות איך, איך לבצע את האיסוף מידע. המון פעמים נותן הנחיות נקודתיות לתהליכים.
אוקיי, ו...
שזה לא, לא נכלל בתוך הנוהל.
יש לך איזה שהם פעילויות שונות שאתה עושה ברגע שאתה מתחילה חשנת לימודים, או שעכשיו יש סטודנטים חדשים, או שקורים איזה שהם אירועים ספציפיים בחיי היום-יום שאתה צריך לשנות את הפעילויות או להערך אליהם?
לא, בעיקרון לא... אני די מנותק מהלוח, כאילו לוח שנה ארגוני, בוא נקרא לזה. כי המערכות, לפני תחילת שנת לימודים, מעלים מערכות חדשות, אבל זה לא משנה אם בתחילת שנה או באמצע שנה, אני בכל מקרה, אז אני עושה להם איזשהו סקר סיכונים, עושה להם מבחני חדירה וכל הדברים שנדרשים. זה לא דבר שהוא בעקבות פתיחת השנה. יש דברים שנעשים בתחילת שנה, כמו מערכת המודל שנפתחת כל שנה מחדש, אז עושים להם מבחן חדירה למערכת המודל. אבל זה אותו דבר אני מתייחס, אם מגדירים, אם מכניסים מערכת חדשה, תוך כדי, תוך כדי העבודה.
היינו רוצים, אם אתה יכול, לחשוף לנו איזשהו מקרה הבטחתי שקרה לך.
אנחנו מדברים על סוג של אירוע שיוכל להסביר למאזינים שלנו מה התפקיד של הסיסו, איך ההתמודדויות האלה נראות, ומהו אירוע שהסיסו מעורב בו ומטפל בו, כדי לארוז את הכל יחד.
בעיקרון, בכל אירוע הבטחה אני מעורב. אני בהגדרה, אני אמור... אני מנהל את האירוע, אולי אני לא יושב תכלס עם הידיים על המקלדת ומטפל באירוע, אבל אני מעורב, אני מנהל אותו, אני אחראי עליו, אני אחראי על הניהול. היה לי אירוע לאחרונה, ושהיית...
מה זה
אירוע? אני לא יודע אם אני... פשוט האירוע באמצע התהליך, אז אני מעדיף כרגע לא...
תבחר אתה אירוע שנוח לך לדבר עליו.
תן לנו דוד.
יש המון אירועים, אני מקבל... קיבלתי לדוגמה אירוע שקיבלנו איזשהו סידי מאיראן, במסגרת הספרייה, הכניסו סידי שהם קיבלו דרך איזשהו, דרך אירופה מאיראן, דרך איזושהי תנועה, דרך איזשהו ספק סיבובי כזה. אז נוצר מצב שהסידי הזה יצר קשר עם אותה ספרייה באיראן להתעדכן. אז אוטומטית זה הקפיץ לנו את כל הדגלים ואת כל המנורות האדומות. כאילו שמה פתאום, פתאום הכנסנו סידי והוא מתקשר עם איראן, ואתה יודע, וזה ישר מעלה. למרות שזה היה אירוע שהוא לכאורה לגיטימי מלחלוטין. קנינו מאגר מידע מאיראן, אותו מאגר מידע יש לו את הכלים להחזר מתוכו את הדאטה, ומן הסתם אותם כלים מנסים להתעדכן דרך הסורס שלהם, שזה באיראן.
והתפקיד שלך הוא לבדוק תקשורת חריגה כזו? זאת אומרת, אתה זה שבודק ואומר, אוקיי, הפעם זה תקין או לא תקין?
כן, התפקיד שלי עוד הפעם, כי בהגדרה אנחנו לא מוסד שהגדיר גישה דרך מה שנקרא גיאולוקיישן. אין לי אזורים שהם חסומים בעולם לגישה לאוניברסיטה. אבל ברגע שיש אירוע של אירוע חריג, אז בהחלט אני רואה את התפקיד שלי לבדוק את האירוע יותר לעומק ולהחליט אם זה... סביר, אם זה תקין, אם זה, או שזה אנומליה שצריך לעצור אותה.
איזה גורמים היו מעורבים בתהליך של האירוע?
אנשי הסיסטם של אותו גוף, של הספרייה למעשה, סתם דוגמה פשוטה, ואנשי הסוק של המערכת שזיהתה את האנומליה, את החריגה הזאת, שהם מערים לנו את הדגל, ואני, כשבדקתי ובדקנו את זה, הלכנו ועשינו אימג' מהסידי, ועשינו את כל התחקיר בצורה יותר, בדקנו אותו בסביבה סטרילית, אז לבדוק שבאמת מה הוא עושה שם, איזה מידע הוא מוריד ומה קורה עם זה לעומק, לפני שאישרנו את זה.
ואתה מוצא את עצמך עושה גם פעולות טכניות, כשאתה בודק אירוע כזה?
כן, מן הסתם, בהחלט. אבל עוד הפעם, זה לאו דווקא אני, כי אם אני במקרה, זה עניין אותי וזה אתגר אותי, אז זה בדקתי, אבל בהחלט יש אנשים טכניים שיכולים לעשות את זה. זה לא משהו שמחויב שזה יהיה אני, כאילו, במקרה הזה.
אוקיי, תודה רבה נדב. אנחנו נעבור עכשיו לפינת השאלה הזהה. האם אתה מוכן?
בהחלט.
הכללים בפינת השאלה הזה היא שאנחנו שואלים אותך שאלה, יש לנו את השאלה השבועית שלנו, התשובה צריכה להיות במילה, אוקיי? זה מאתגר.
כן, בהחלט.
ואחר כך אנחנו נדבר על השאלה, על השאלה השבועית שלנו, ואנחנו נוכל לשמוע יותר. מוכן?
אוקיי. כן, בהחלט.
קדימה. מה האתגר הכי משמעותי במקצוע?
שיתוף פעולה מהמשתמשים.
אם היית יכול להמליץ לאחרים שרוצים להפוך להיות סיסו, מה הדבר הכי משמעותי שהם צריכים?
להכיר את הביזנס של הארגון ולהכיר את הממשל הארגוני.
למי שאין כסף, על מה הכי חשוב להוציא כסף?
מודעות. החוליה הכי חלשה במערכת זה המשתמש.
איך נצליח להביא עוד נשים לתחום?
אני לא מאמין באפליות מתקנות. מי שטוב, ברוך הבא, ללא קשר למגדר.
סקר סיכונים או פיטי?
סקר סיכונים.
סיסו טוב, הוא מנהל או שהוא טכני?
אני דווקא, אני לא חושב שהוא לא מנהל, לא טכני, יותר מאמין בסיסו טוב שהוא יותר מבקר, יותר אודיטור, ופחות לא, לאו דווקא מנהל שהוא אודיטור.
איזו הסמכה הכי חשובה לסיסו?
אני לא מאמין בהסמכות ממוקדות. בהסמכות של תארים.
מה נקודת החולשה הכי גדולה של המשק בארץ?
מודעות. מודעות וויתור על הפרטיות. בקלות.
השבוע אנחנו מדברים על שאלת האתגר במקצוע. מה האתגר הכי משמעותי, מה האתגר הכי משמעותי במקצוע? תספר לנו מה הייתה התשובה שלך.
האתגר של מנהל הבטחת מידע באקדמיה הוא למצוא את הפתרון הנכון והפיזיבילי לכל תהליך. לא להיצמד למה שנקרא לסטנדרטים מוגדרים מראש. כי במקרה הזה זה פשוט אתה, אני אעצור את הביזנס, אעצור את המחקר.
בעצם אתה ביזנס אנייבלר.
כן, ממש ככה, משתדל להיות.
ומה קורה כשהביזנס משתנה כל הזמן?
ממציאים פתרונות, או בוא נגיד, מחפשים את הפתרון המתאים ביותר לאירוע הנוכחי.
אם אני רוצה לסכם, לנסות להגיד ככה על מה ששמענו ממך, אני בעצם מבין שאצלכם יש המון משתמשים שהם לא קשורים לארגון בצורה הדוקה, יש לך המון משתמשים שנכנסים, יש לך המון רשתות שונות, יש לך המון תהליכים שונים, יש לך המון מערכות שונות, לאו דווקא תמיד מנהלת כולם בצורה מאובטחת ומנהלת כולם כמו שאתה רוצה. זה מצד אחד. מצד שני, אתה לא יכול לאכוף הבטחת מידע על רוב המשתמשים שלך. אתה מוצא המון המון דרכים יצירתיות בשביל לעשות הבטחת מידע. אני חייב להגיד ברמה האישית שזה נשמע שיש לך תפקיד מאוד מאוד מאתגר. אני עוד לא פגשתי סיסו כמוך עם תפקיד כזה מאתגר, ואני חייב להגיד לך שזה נשמע סופר מעניין.
זה אני מסכים.
וזה מסוג, לפחות מהצד שלי, כמו שאני נשמע, סוג המקצועות שאתה יכול לקום בבוקר כל יום להגיד, איזה כיף, אני לא יודע מה הולך להיות לי היום.
זה נכון, בהחלט. אי אפשר לתפור שבלונה אחת לכל הנושאים אצלי, או לכל האירועים, זה לא יעבוד פשוט.
אז בעצם כל יום... כל יום שאתה קם בבוקר, יש לך יום אחר לגמרי.
כן, בגדול כן. ממש יום אחר, יום חדש עם אתגרים חדשים.
איזה אתגרים נוספים אתה יכול למפות לנו, ככה במילה?
שיתוף פעולה עם ההנהלה. זה מאוד חשוב. לקבל את השיתוף פעולה, לדבר את חשיבות האירוע להנהלה. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בתפקיד, בתוסף של סיסו. מצד אחד אתה צריך את השיתוף פעולה של המשתמשים, מצד שני אתה צריך את הגיבוי של ההנהלה, ואתה צריך לחבר בין השניים.
יש לך אתגר עם ההנהלה להוציא תקציבים? או...
כן, בהחלט. נושא התקציב באוניברסיטה, לפחות בארגון שלי, הוא מאוד מאוד לחוץ, נושא התקציבי, ואנחנו בהחלט, יש לי אתגר רציני להשיג תקציב.
וכשאתה הולך להשיג תקציב ביום יום שלך, אתה הולך בדרך כלל לכיוון של טכנולוגיות, אתה הולך על תהליכים, או שאתה הולך על מודעות ואנשים?
מאתר איזשהו סיכון מסוים, זה יכול להיות בתהליך, זה יכול להיות בטכנולוגיה, מאתר סיכון ואז מתאים את הפתרון. אם יש פתרון שהוא יותר זול, פתרון תהליכי שהוא יותר זול, אני אשקיע בתהליך. אם זה יש פתרון טכנולוגי שהוא יותר ישים, יותר קל ליישום, יותר יעיל, אני אשקיע בטכנולוגיה. אני אתאים את הפתרון, אתאים את הפתרון לסיכון שאני מנסה לגדר.
אתה יכול לתת לנו דוגמה לאיזשהו תהליך שהתמטה, שהוא נתן לך מענה לאיזשהו בסיכון?
כי כל, בוא נגיד, באקדמיה, כל נושא של הזירו טראסט הוא מאוד, להגדיר זירו טראסט הוא מאוד, מאוד לא מעשי, לא אפקטיבי.
תסביר לנו מה זה
זירו טראסט? זירו טראסט זה שאתה לא מאמין באף אחד, כאילו. שאתה כל דבר, אם אתה לא מאמין בזה שעובד, לא יוצא מידע החוצה. אתה לא מאמין בזה, אומרת, לשים מערכות של DLP, או לשים מערכות של דברים כאלה. עכשיו, בסביבה ארגונית כמו שאני נמצא בה, שנגזרות של המאגרי מידע מפוזרים לפני כל הארגון, מאוד קשה לסגור אותו, לסגור את הארגון בצורה הרמטית, או לסגור אותו בכלל. אז אתה, בכל האירועים האלה אתה יוצר כל מיני תהליכים בשביל לגדר את הסיכון, לגדר את הסיכון, לגדר את הנושא של אירוע שלא יוצא החוצה, מידע שלא יוצא החוצה. אז להסביר לאנשים שזה לא, שזה חשוב מאוד שלא שולחים אימיילים שלא מוצפנים, למצוא כלים לשלוח אימייל כן מוצפן, כלים יחסית זולים, כי יש לי עוד, מספר המשתמשים אצלי הוא מאוד גבוה בארגון. אז כל כלי שאני הולך להכניס, זה מדובר בסכומי עתק.
נשמע שהמשתמשים הם אתגר גדול לא פחות מהאתגרים האחרים שמנית.
כן, בהחלט. המשתמשים אצלנו, משתמשים בארגון, עוד פעם. אני לא יכול, בוא נגיד, נושאים הכי טריוויאליים בארגון עסקי אחר, לאסור הכנסה של דיסק און קי, לאסור קבלה או שליחה של אימיילים מחוץ לארגון, בסביבה האקדמית זה דברים שהם לא ממש... לא אפשריים, כי זה פשוט לא ייתן לארגון להתקיים, לא ייתן לארגון לחיות.
ולקראת סיום, תספר לנו נדב, איך אתה רואה את התחום הזה של הבטחת המידע, את תפקיד הסיסו בעוד 5 שנים?
אז עוד פעם, אני חושב שהיום, לפחות בארגונים גדולים, אני לא מדבר כרגע על ארגונים קטנים שסיסו יכול להיות ממש כ-one man show או דברים כאלה. בארגונים גדולים אני חושב שהסיסו יהיה באיזשהו יותר, יעבור לאט לאט לתחום של יותר אלמנט, של ביקורת, ייצר, איך אומרים, יבדוק כל אירוע, יראה איך הוא בא לידי ביטוי בנוהל, ויתאים את הנוהל, בלאט לאט יתאים את הנהלים, ומצד החריגות בין המציאות לנהלים, ויהיה יותר ברמה של, מעין אודיטור ומעין דברים כאלה, ופחות יגדיר כלים טכניים. כי הכלים הטכניים הופכים להיות לאט לאט, אני מאמין שהם לאט לאט הופכים להיות יותר פשוטים ויותר קלים ויותר ממוקדים מטרה, ויותר מנוהלים מרחוק על ידי החברות. כאילו אנחנו עוברים יותר כלים מנוהלים ופחות כלים שהארגון מנהל.
וזה ישיר את התפקיד של הסיסו כמי שמנצח על תזמורת?
בהחלט. סיסו יהיה משהו ברמה שמנצח על תזמורת ובודק, סוגר פערים, ואם אין לאן לסגור את הפער, אז הוא מגדיר את הסטנדרט שאלה שם הוא צריך לשאוף.
נדב, המון המון תודה. את האמת, אני נכנסתי, אני חייב להגיד לך שמכל האורחים שיש לנו, אני לא ידעתי איך זה הולך להיות איתך. אני חייב להגיד לך שסקרנת אותי ופתחת לי את הראש לגמרי. יש לך תפקיד.
מוזמנים לבוא לבקר.
סופר מעניין, ודפנטלי לבוא לבקר. זה נשמע שאתה עושה חיים, זה הכי חשוב. שאתה ממש נהנה מהתפקיד שלך, שאני חושב שזה הפרמטר הכי משמעותי שיש לסיסו שצריך לקום בבוקר.
תפקיד הוא... זה אני מסכים, תפקיד מעניין ומאתגר.
העניין לא מפסיק.
במיוחד בסביבה אקדמית.
מעולה.
אז המון המון תודה.
כי אני רוצה לדבר איתך קצת, שמענו שיחה מרתקת עם נדב היום, ויש כמה מונחים שאני חושבת שכדאי שנסביר. נדב דיבר איתנו הרבה מאוד על Trusted. מי הוא משתמש שהוא Trusted? יש לו כל כך הרבה משתמשים, אנחנו מדברים על Trusted, אנחנו מדברים על משתמש מהימן. האם הרשת יכולה לסמוך עליו?
מה זה Zero Trust בעצם? Zero Trust זה היכולת שלנו להתמודד עם משתמשים שונים ברשת, וכל פעם לבקש מהם לעשות בדיקה שהם יגידו לך מי הם. מה שנקרא אימות משתמשים. אז זאת אומרת, אם אני רוצה לפנות עכשיו בין שירות אחד לשירות אחר בתור משתמש, אני צריך להזדהות. הזהות הזאת שלי היא בעצם הופכת את הרשת ל-Zero Trust. אף אחד לא סומך על אף אחד. ואז בעצם כל פעם צריך להזדהות בפני כל שירות מההתחלה.
וברגע שאתה מזדהה, אז אני סומכת עליך? כי אני חושבת שהרשת לא סומכת על אף אחד, גם אם היא מזהה אותו.
הקונספט של Zero Trust הוא קונספט מאוד מאוד מבלבל, שאפשר להטמיע אותו בכל מיני דרכים שונות. אחד הדרכים היא בעצם לבוא ולהגיד, גם שזיהיתי אותך, אתה לא משתמש מאמן מבחינתי, היכולות שנותן לך ברמת הרשאות הן יכולות נמוכות, כי אני לא רוצה לתת לך את המשהו שהוא כמו משתמש שהוא אדמין, או מנהל רשת, שבעצם יכול לעשות כל מיני דברים שהם שונים ושונים ברמת ההגדרות של הרשת. אני רוצה לתת לך לעשות רק את המינימום הנדרש לך לעבודה שלך. וזה לא משנה אם אתה תיכנס או כל בן אדם אחר ייכנס.
למעשה הרשת מסתכלת על המשתמשים והיא עדיין צריכה להגן על עצמה מפניהם. ולכל משתמש צריכים להיות התפקידים שמוגדרים לו. יש אנשים שלא צריכים לנהל את הרשת. הם לא כולם צריכים להיות מנהלי רשת.
אני חושב ש... אם אנחנו ניכנס רגע בנעליים של רשת האינטרנט, שזה רשת שהבסיס שלה הוא Zero Trust, שהבסיס שלה זה שאתה לא מאמן ואני לא מכיר אותך, ואתה תקבל את המינימום הנדרש, כי כשאני נכנס לאיזשהו אתר, הוא ייתן לי רק את הדפים שהם יכולים לראות אותם מבחוץ. אבל אני לא יכול פתאום עכשיו ללכת ולהיכנס לכל המערכת ניהול של האתר, ולעשות את כל הדברים, אני צריך לאמת את עצמי בצורה הרבה יותר גבוהה, אם זה משתמש, אם זה מנהל האתר, או כל דבר אחר. רשת האינטרנט, במהות שלה, היא רשת Zero Trust.
וגם מעניין לראות איך בעולם כל כך מורכב, כמו האוניברסיטה, שהוא באמת מחובר לכל העולם, וגם נתן לנו דוגמאות של עבודה שלו עם מדינות, שמי היה חושב שבכלל מתקשרים איתן, ועדיין לעבוד איתן, ועדיין לחבר את הדברים למערכת, יש מערכות כמו DLP, שנדב הזכיר, שמערכת DLP מבקשת לזהות מתי מידע יוצא כשהוא לא אמור לצאת, או כשהוא יוצא.
רק בוא נגיד שמערכת DLP זה Data Leak Prevention, בעצם מערכת למניעת זליגת מידע.
נכון, והמערכת הזו היא מקפיצה התראות, היא מזהה או מונעת לפעמים את זליגת המידע ואת המעבר שלה, והיא מאוד חשובה, כי גם כשאתה רואה במשתמשים כמשתמשים מהימנים, יכולות להיות טעויות. יכול להיות תוקף שמסתתר מאחורי אותו משתמש, ולפעמים המשתמש בכלל לא יודע שהוא נכנס לתוך הרשת יחד עם תוקף.
אני חושב שאחד הדברים הכי מסוכנים שקורים היום ברמת התקיפה לרשתות וארגונים, זה שתוקפים בעצם לוקחים, משתמשים ביכולות של אותו משתמש, אם זה בוא תפתח איזשהו קובץ דרך האימייל, או בוא תעשה איזשהו פעולה אחרת דרך איזשהו אתר, ובעצם מקבלים אחיזה על אותו מחשב של אותו משתמש, זה יכול להיות שרה המזכירה, וזה יכול להיות רבקה המנהלת, וזה יכול להיות גם דוד שיושב ועושה ביצור, ובעצם אותו תוקף יש לו עכשיו את אותם יכולות, כמו שיש לאותם אנשים על המחשב שלהם, ומשם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בארגון. וכשאנחנו מדברים על רשת שהיא Zero Trust, אנחנו בעצם באים ואומרים, המשתמשים שלנו לא מקבלים שום קרדביליטי על זה שהם בתוך הארגון או בתוך הרשת. הם צריכים להוכיח את עצמם כל פעם מחדש.
אני חושבת שאם היית שואל אותי את השאלה השבועית של השבוע הזה, מהו האתגר הכי גדול, אני הייתי עונה המשתמשים.
אוקיי, למה?
אני חושבת שהמשתמשים בטח במערכת, כמו שדיברנו עליה השבוע, של אוניברסיטה, שאתה לא מכיר את מי שנכנס, ואתה צריך לאפשר את הגישה לכולם. יש כל כך הרבה משתמשים, מכל כך הרבה סוגים, ויש כל כך הרבה סכנות שהמשתמשים יכולים להביא לרשת, שזה אתגר לאזן בין, אל תיגעו לי ברשת, אני לא רוצה שתהרסו שום דבר, לבין לתת להם להיכנס. כי עדיין צריך להכניס את המשתמשים, אנחנו שם בשבילם. בשבילם הקימו את כל הרשת הזו, בשבילם נבנו כל המערכות. כל הביזנס, אני חושבת שבמרבית הארגונים, כל הביזנס בנוי על המשתמשים.
נכון.
אבל הם גם האתגר הגדול בעיניי.
הכי גדול שיש.
אז תודה רבה רותם על השבוע הזה.
תודה רבה דנית.
הייתה שיחה מרתקת. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד תוכנית מעניינת של מדברים סייבר.
הצצה למאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי.
טוב.